ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף ח'. הנושא, כתבנו אותו בשוליים, ליבן סכין, ליבן במובן הזה שהכניסו את הסכין לאש, נהיה לבן מתוך האש, כוונה חם ביותר, ושחט בה, ושחט בהמה בסכין במצב הזה שהוא מלובן. אמר רבי זרע, אמר שמואל, ליבן סכין ושחט בה, שחיטתו כשרה. אנחנו המלצנו בפתיחת המסכת כל אחד לרכוש ספר שמביא ציורים להדגים, להסביר הרבה סוגיות במסכת שלנו. בין היתר המלצנו על ספר שיחת חולין מרב עמיתי בן דוד. יש לו ציור שמסביר מה שקורה פה. כמובן שחיטה דורשת פעולה של חתיכה, חתיכה בסכין, ולא פעולה של שריפת הסימנים. עכשיו, אם אני משתמש בסכין מלובן, ניתן לחשוב אולי השוחט פה בעצם שורף את הצוואר, שורף את הסימנים, וזה אינו שחיטה, זה סתם להרוג את הבהמה. בא שמואל ומחדש לנו שלמרות שהסכין מלובן, החידוד של הסכין, החדות של הסכין עדיין חותך, הוא חותך לפני שיש שום השפעה של נקרא לזה החום, הליבון. שואלת הגמרא, ואיקה צדדין, רש"י בשורה רביעית ומבייק הצדדין דסכין כשנכנס לתוך החתך קודם שתשחט רוב הסימנים. רוב סימן, רוב ושת, רוב קנה, צריכים להגיע לחתיכת רוב כדי שהשחיטה תהיה קשרה. אז נכון, החידוד קודם, אבל הגמרא שואלת, לפני שתגיע לשלב של רוב הסימן נחתך על ידי החידוד, רש"י אומר, היא שורפת את הסימנים, ונמצאת שהיא נשרפה קודם שחיטה. שחיטה היא נקבעת על ידי שחיטת רוב, חתיכת רוב. שרי ושת נקובתו במשהו מטרף. כדי לטרוף בהמה, להכניס אותו לגדר טריפה, נקב בוושת, יכול להיות נקב כלשהו, וזה כבר מטריף את הבהמה, הוא שריפה כנקב, הוא, אז לפני שאתה הגעת עלה לרמת רוב, או לשלב של רוב הסימנים, יש בעיה שצידי הסכין נוגעים בסימנים, כאן הוושת, והם שורפים את המקום המגע לפני שחתכת רוב. הגמרא עונה, זה לא מה שקורה. בית השחיטה מרווח רווח. אם יש לכם ספר ציורים, אז מה טוב. אם לא, רק נדמיין לעצמנו צינור של גומי. צינור גומי, ומושכים את הצינור הזה משני הקצוות, ואתה מכניס סכין חד באמצע אותו צינור בזמן ש... לוחצים שמושכים אותו משני קצוות, מה קורה? החתך מתרחב, זה מרווח רווח, שם רווח, וגם מתרחב במובן שלנו. הסימן מתרחב, ואין מגע בין צידי הסכין והסימן. ולכן שחיטתו כשרה. היווה אלו, ליבן שפוט ועיקה פה. הגמרא כאן שואלת שאלה, מאחר שהזכרנו ליבון הסכין, היא שואלת שאלה ש באופן נגיד מיידי הדיון הוא בנושא של דיני צרעת, ואנחנו בשוליים כתבנו תחת הכותרת תת נושא ובין שפוד והיקה בו, האם שכין, יש לנו שני מילים, שכין ומכווה, שניהם עלולים להיות או להפוך להיות בעיות בדיני צרעת. השכין זה כתבנו הבא מחמת מכה, קודם למכווה הבא מחמת אש. היום משמשים הרבה במילה קביעה. קביעה זה, זה מילה שמופיע בתורה, וזה קשור לאש, פצע, מכה של אדם שבא או מאש באופן ישיר או מה שנהיה שורף מכוח אש. אנחנו ננסה להסביר את הסוגיה תוך כדי הלימוד, ההתקדמות שלנו בגמרא שורה שורה. תשימו לב, קודם כל השאלה מתחילה במה שקראנו איבאילו, זו שאלה ארוכה, זה ממשיך עד יותר מחצי עמוד. הגמרא תביא כל הרקע הדרוש כדי להבין ולהיכנס לעניין. ועד אחרי השאלה הארוכה, אתם רואים משולשים, הם מהווים ניסיונות להכריע השאלה הנ"ל. שוב פעם, אנחנו לומדים סוגיה שקשורה לדיני צרעת. כעת השאלה מתמקדת בעניין אדם שקיבל מכה מ שפוד שמלובן וקיבל מכה. אז יש כאן שני דברים שקורים בעצם בבת אחת, יש מכה ויש גם קביעה. דיני צרעת שהזכרנו מקודם יובאו כעת בגמרא. אז שאלנו, אדם שקיבל מכה משפוד מלובנת, האם דנים אותו משום שכין נידון או משום מכווה נידון? למה היא נפקא מינה? לכדתניא, שכין ומכווה מתאמין בשבוע אחד בשני סימנים, בשיער לבן ובפיסיון. רש"י כותב קצת למטה מפה, למי נפקא מינה, באיזה דבר חלוק דין מכווה משכין? דתיבאי לך, שיש בכלל מקום לשאול את השאלה. מתאמין, רש"י ממשיך, מתאמין בשבוע אחד בשני סימנים, בשיער לבן ובפיסיון, שאין בהן, בתופעה הזאת של שכין או מכווה, אין בהן הסגר שני, שאותו אדם שנפגע בניגוד לנגיד צרעת רגילה שמופיע כתם לבן באור האדם, שמים אותו בהסגר לשבוע, ויש מצבים שהוא יישאר בהסגר עוד שבוע, שבועיים. בעניין של מכווה או שכין אין הסגר שני, זאת אומרת אנחנו נוכל להגיע להחלטה מה לעשות את איך לפסוק על מצבו אחרי שבוע אחד, כמו שכתוב בסייט וסבחת שני הסגרות, שאם עמד בעיניו ולא פסע עם אותו כתם לבן שלא קשור לעניין מכווה או שכינו, אלא צרעת רגילה, שאם הוא עמד ולא פסע, לא התפשט, לא התרחב, שבוע ראשון, מסגיר אותו בשנייה, שמה יפסה ויחליטנו, ואז הוא יהפוך להיות מצורע מוחלט עם כל המשתמע מכך, שנשאר מחוץ למחנה עד שהוא מתרפא נגיד, ואז מביא קורבנות. זה לגבי סייט וספחת, שהם אלו הם בתחום צרת, מה שאנחנו קינינו צרת רגילה. אבל בשכין ומכווה, שזה הנושא שלנו, לא נאמר אלא הסגר אחד. ואם עמד בעיניו בשבוע ראשון, שוב אין מסגירו לתמו, אלא פותרו והולך. נחזור לגמרא. אמרנו שהשכין ומכווה הם הופכים להיות נגיד בעייתיים, מתמין, אם צומח בתוכו שיער לבן, או אם הוא התרחף. הגמרא ממשיכה, ולמה חלקן הכתוב, למה בתורה יש שתי פרשיות נפרדות, אחד על שכין ואחד על מכווה? כמעט התורה חוזרת כמעט מילה במילה בשתי הפרשיות האלו. למה התורה פשוט לא כתבה ביחד? למשל, היה אפשר לכתוב כי יהיה בו באורו שכין או מכווה, ולא כתוב ככה. אז למה? תשובה, לומר שאין מצטרפין זה עם זה. רש"י כותב שאין מצטרפין זה עם זה לשיעור נגע כגריס. זה שיעור, ומה הגריס הזה? חצי פול. שאם עלה בו חצי גריס מחמת חום מכה שלא על ידי האור, לא קשור לאש, רק עצם המכה, כי במכה האור הפך להיות מתנפח אדום, וחצי גריס אצלה על ידי קביעת האור. אז יש לנו שני חצאי גריס צמודים אחד לשני, אבל הגורם של כל חצי גריס הוא שונה. אין מצטרפים, הם לא מצטרפים להיות גריס שלם שאז ניתן לדון אותו כסוג של מצורע. נחזור לגמרא. ותנן, איזה שכין ואיזה מכווה? דוגמאות לדברים האלו. לקה בעץ, באבן, בגפת. גפת, אלו הם השאריות של זיתים אחרי שתוכנים אותם ביצירת שמן זית. הגפת הזה הוא חם מאוד, יכול לגרום, אני מעסיס להשתמש במילה קביעה, כי כאן זה לא במחמת האור, אלא החומר עצמו מפיץ חום. אז אדם שקיבל הוא לקה בגפת. עוד דוגמאות, בחמי טבריה ובכל דבר שלא במחמת האור. לתויה, עוד דוגמה, עבר מעיקרו, ש קוראים למתכת הזאת, המתכת הזאת עבר, הוא חם מאוד במקום שהוא נמצא באדמה. אז כל הדברים האלו, כל הדוגמאות האלו, זהו שכין. שכין הוא הליקוי שלו קשור לאש. ואיזו מכווה? מכווה בגחלת, ברמץ, בסדרותיה, בגיף סדרותיה, ובכל דבר הבא מחמת האור. לתויי, הביטוי הזה בכל דבר, זה בא לרוב, לרבות, חמי אור, מים רותחים. הרי המים קיבלו את החום מאש, רותח את המים על האש. זו אי מכווה. ותניה, שכין ומכווה. אם שכין קודם למכווה, סדר הדברים, אם השכין באופן ברור קדם למכווה, השני הוא מבטל וקובע, ביטל מכווה את השכין. ואם ההפך, ואם מכווה קודמת לשכין, בתר שכין את המכווה. כל תמיד הולכים אחר הדבר השני שקרה לו. אנחנו מדברים על אותו מקום בגוף, קודם אחד ואחר כך שני. ברשי ותניה שכינו מכווה, אנחנו ממשיכים ברשי ארבע שעות מתחת לגמרא, כולו אנחנו מתנאיתה מצטרחי אחה לפושי מייטי בייר לן. כל המקורות האלו, אנחנו הגענו כאן לנקודה בגמרא שעברנו על שלושה מקורות תנאיות, כולם נדרשו, כולם צריכים אותם לפרש מה השאלה, מייטי בייר לן, דה בייר דליאל האחי בייר לן, ליבן שפוד ויקה בו. איזה הבל קודם לבוא? הבל המכה, הבל זה החום, חום מהמכה, או הבל האור. ונפקא מינה לתניא דאוכין לאחר האחרון, דתניא שכין ומכווה במקום אחד, באותו מקום שלקה בראשון לקה בשני, באותו גריס עצמו. כאן אנחנו לא דנים בשנייה הזאת בעניין צירוף, רק רוצים קודם לקבוע זהות או הגדרה של אותו מכה. אז מה הכלל? רש"י ממשיך ביטל אחרון את הראשון, ונפקא מינה לעניין צירוף. עכשיו אפשר להסביר או לקשר את זה לאותו עניין, לצירוף, שאם היה בו חצי גריס שכין ולקה באותו חצי גריס, נפח אותו גריס ונעשה, או אותו חצי גריס ונעשה מכווה, כי הדבר השני היה לקה באור, ואור אש, אור זה אש, זה קשור להגדרה של קביעה, מכווה. ואם חזר ולקה לאחר זמן אצל מכווה זו שלא על ידי האור, ונולד בו חצי גריס שכין אחר ונעשה שלם, אז יש לנו את החצי גריס שנקבע כמכווה, ועכשיו עוד חצי גריס על ידו בלי שום קשר לאש, זה שכין, אין מצטרף עם הראשון וטהור. ואשתה אהני לי ביטו שאילו לא ביטל חצי גריס הראשון היה זה מצטרף עמו, אם לא היה ביטול, דהיינו המכה הראשונה בחצי גריס הראשון שהיה מוגדר כשכין, והיינו אומרים שהשני לא משפיע, לא מבטל אותו, אז הוא היה חצי גריס של שכין, ועכשיו יש לנו חצי גריס שני על ידו, עוד חצי גריס של שכין, זה היה מצטרף. אנחנו נחזור כעת לגמרא. ואחה איכי דמי, אחה כוונה בשאלה שלנו של ליבן שפוד שראינו מקודם, לכן יש לנו חיצים אגב בצד הגמרא. אמה איכי דמי, אמה מה קרה פה? כגון דהבי בי חצי גריס שכין מי עיקרה, אדם שהיה חצי גריס, שוב על זה גודל של שכין בגופו, וליבן שפוד והיקה בו ונפק בי חצי גריס אחר, ואז על ידו זה מה שהוא עשה. אז שוב פעם, אנחנו התחלנו עם חצי גריס שכין, עכשיו על ידו ליבן שפוד והיקה בו על ידו, על יד אותו חצי גריס, ויצא עוד חצי גריס אחר. מהי? איך נגדיר את החצי גריס השני? ואיך שנגדיר ישפיע על כך אם יהיה צירוף או לא. חוותה קדים, האם אנחנו אומרים שקודם היה החוותה, המכה, ועתי אבלה, אבלה זה החום שקשור לכך שאותו שפוט גם מלובן. ואם אומרים כך שחוותה קדים ואתה אבלה, הדבר השני הוא הקובע, הוא מבטל לחוותה ואבלי שכין ומכפה. ואז המצב שלנו, יש לנו את החצי גריס הראשון שהוא היה שכין, ואם אנחנו אומרים שהחום מבטל את החוותה, אז החצי גריס השני הוא מוגדר כמכפה ולא מצטרפים. חצי גריס שכין וחצי גריס מכפה לא הצטרפו. או דלמה, הבלה קדים, או אומרים שהפוגע הראשון זה דווקא העובדה של השפוד מלובן, אז האש הוא הראשון לפגוע, ועד היא חוותה ומבט אלי להבלה, והפגיעה השנייה זה על ידי החוותה, האימפקט, ואז הדבר השני הוא הקובע, החוותה יבטל את ההבל, והבלי שכין הוא שכין ומצטרף. אז יש לנו שני חצי שכין צמודים אחד על יד השני, אז זה מצטרף לשיעור שלם, ואז אנחנו נוכל לדון את אדם בדיני צרת, כי דיני צרת לא יתחילו בפחות משיעור כגריס. אז בקיצור, מה קדים, ואז נוכל לדעת איך לפסוק. תשמע, דאמר רבי זירא בן שמואל, מבין סכין ושחט בה. אם רציתם לדעת מה הקשר בין הסוגיה של צרת למה שהופיע מקודם לגמרא, אז קיבלתם פה תשובה לשאלה הזאת. כי כדי להכניע מה קודם, אנחנו נבדוק את הדבר, נברר את הדרך דינו של שמואל. מבין סכין ושחט בה, שחיטתו כשרה. למה? חידודה קודם לליבונה. אלמה, חוותה קדים. כדי כדי שהשחיטה תהיה כשרה, צריכים להגיד את הדבר הזה. שמו קבע שהשחיטה כשרה. שחיטה אינה כשרה על ידי שריפה או אבל. אז הוא קשור על ידי מעשה חתיכה. זה בשבילנו יהפוך אותו להיות שחיטה כשרה. אז צריכים להגיד, המסקנה הוא במצב כזה, על מה חוותה קדים. ובענייננו, בשאלת הגמרא, בעניין צרת, עם החוותה קדים, אם זה מה שקורה ראשון, נכון, זה מכשיר את השחיטה. אבל אם מדובר באדם, אז הבן אדם יהיה נידון כמכפה. אז אם שאלתם איזו קודם, מה דין, איך נגדיר המקרה של ליבן שפוד ויקה בו, אנחנו נידון אותו כמכפה, כי זה מה שקורה שני. אני אומר שני זה בעניין הגדרה, כי בפועל הוא קיבל מכה בבת אחת, אבל בעניין הגדרה זה הדבר השני. הגמרא דוחה, אתה לא יכול להביא ראיה לשאלה שלנו מדינו של שמואל, חידוד שני. זה לא כמו שפוד, שהשפוד והעובי של השפוד מגיע ומכה את הבן אדם. הסכין, מאחר שהוא חדוד, זה ברור אצל סכין שזה קודם. חידוד קדים, חידוד שני, ושם זה ברור, ורשי כותב חידוד שני, מתוך שהוא חד, אין אבל האור שבו חזק, וחתיכתו קדם להבלו. אנחנו נחזור לגמרא, תשמע, לבין שפוד ויקה בו, נידון משום מכוות אש. אז אם הוא נחשב ומוגדר כמכוות אש, אמה חוותה קדים. מבחינת סדר הדברים, החוותה קודם, זה הפסק פה שנידון משום מכבד אש, מאפשר לנו לראות סדר הדברים. הגמרא שוב פעם דוחה אתם נמי, מה שקרה שם שזה כל כך ברור לומר שהחפתה קדים, בגלל דבר זה מברז דהיינו חידוד ברשי, דבר זה מברז שלא עיקר בכוח אלא דקרו, ואין כאן חוותה אלא אבן, אבל עיקר דיקה חוותה אימה דהאהבי בטרה ומבטל הבלה. אז הגמרא בעצם דוחה הניסיון מהמקרה של ליבן שפוד, דוחה את זה כמקור לפסוק בענייננו, שהיה היה ממש מכה, לא בר זה מברז אלא מכה ממש בחפץ מלובן. אנחנו לא יכולים לפשוט איזו קדים עם הנפגמינה לגבי צירוף חצאי גריס. בצד, תחת הכותרת נושא ישראל שמבנה אתם רואים מעוין, הם שלוש הלכות הקשורות לקשרות עסקים. אמר רב נחמן, אמר רבה בעבורה, סכין של עבודת כוכבים. רש"י כותב של עבודת כוכבים שמשמשים בה קורבנות של עבודת כוכבים, ואסורה בהנאה, כנאמרים במסכת עבודה זרה, הבית תעבדו את כל המקומות, מה לומדים משם? בכלים שנשתמשו לעבודת כוכבים, הכתוב מדבר. אז אנחנו נחזור לגמרא, סכין של עבודת כוכבים. אחד, מותר לשחוט בה, שתיים, ואסור לחתוך בבשר. מותר לשחוט בה, מקלקל הוא. בהמה בחיה שווה יותר מבהמה שחוטה. אז לכן, מה עשית כשהשתמשת בסכין של עבודת כוכבים? יצא הוזלה או קלקול. קלקול זה לא נקרא הנאה מהסכין. ואסור לחתוך בבשר. למה? מתקן הוא. גוש אחד בשר הוא פחות שווה מאותו גוש אחרי שהוא נחתך לחתיכות ראויות. אז לכן אתה, אם אתה משפר, מייקר משהו דרך סכין של רבים, זה יהיה אסור. אמר רבה, פעמים שהשוחט אסור, ומתי? מתי יהיה אסור להשתמש בסכין של עבודה זרה? במסוכנת. יש לנו בהמה שאף אחד לא היה קונה אותה לבשר, הרי היא מסוכנת. אם היא תמות אז היא הופך להיות נבלה ואסורה באכילה. אז יש לנו בהמה מסוכנת, אם אתה תצליח לשחוט אותו לפני שהוא ימות, אז יהיה לנו בשר, בשר, אם זה בהמה גדולה זה הרבה בשר שראויה לאכילה. אז מצב כזה שאתה משפר המצב מבהמה חיה בגלל שהיא מסוכנת, אז יהיה אסור לשחוט בסכין של עבודת כוכבים. הגמרא ממשיכה, ומחתך מותר. מה רבא אומר? שלפעמים יהיה מותר לחתוך עם סכין של עבודת זרה. מתי? באטמי, זה בנתחים דקיימן לקורבן, נתחים גדולים שהם ראויים להביא כמתנה לאדם חשוב. רש"י כותב שתי שורות מהסוף, נתחים טובים, ירך וכתב וכזה, דקיימה לשולחן, זה ראוי להגיש אותו על השולחן, דורון לאדם חשוב, וזה שחותכן הפסידן. לקחת נתח כזה מכובד ולהתחיל לחתוך אותו לפרוסות, זה מוריד מערכו. אנחנו נחזור לגמרא, וטייפוקלי, אמרת פה שמחתך עם הסכין שלו כוכבים מותר, מתי? באטמי, דקיים לקורבנה עם האטמי, הנתחים האלו הורים למתנה. אז זה הגמרא שואלת, למה אסמך זה, זה יהיה מותר? וטייפוקלי, משום שמנונית דאיסורה. אנחנו מדברים על סכין של, של גויים. נדבק לסכין שומנים, אסורים. אז איך אתה יכול להתיר חתיכת נתח בשר, בגלל שזה מוריד מאורכו, אבל עדיין יש בעיה של מאכלות אסורות. ורש"י כותב בשורה האחרונה, וטייפוקלי, אף אגב דאו מקלקל, אסור לחתוך משום שמנונית דאיסורה דנבלות שנבלעו בסכין. יש שומנים אסורים שנבלעו בתוך הסכין הזה, ואסור להשתמש בו לחתוך נתח בשר מכובד, למרות שאתה מפסיד ערכו של הבשר. אתה בכל אופן מכניס את עצמך בבעיה של כשרות רגילה, דהיינו השומנים האלו שהם שומנים של, שבא משימוש בסכין אצל הגויים, שזה שומן אסור. אז הגמרא ממשיכה אחרי ששאלנו את השאלה, אולי נקרא אותו עוד פעם, וטייפוקלי שיהיה בכל זאת אסור משום שמנונית דאיסורה. הגמרא ממשיכה לדף ח' עמוד ב', על מה מדובר אצלנו בחדשה, זה סכין של עבודת כוכבים חדשה. אבל הגמרא שואלת, חדשה בין רבי ישמעאל בין רבי עקיבא, משמשי עבודת כוכבים הן. אף אחד לא השתחווה לסכין. הסכין שאנחנו מדברים עליו הוא סכין שבו משתמשים לשירות העבוד הזרה. משמשי עבודת כוכבים אינן אסורים עד שיעבדו. אז איך אתה אומר שאנחנו מדברים פה בחדשה? אם מדובר בחדשה אז אין שום איסור. רש"י בשורה הראשונה, חדשה עמי מצרה משום עבוד לכוכבים, תהי סכין. למה אתה מקשר שום איסור לגבי אותו סכין? אם מדובר בסכין של עבוד לכוכבים חדשה, אין שום איסור שיכול שנוכל לקשור לאותו סכין. למה? כי מאחר שזה לא עבוד הזרה ממש אלא משמשי עבוד כוכבים, ורש"י ממשיך בשורה שלישית, ובין רבי ישמעאל ובין רבי עקיבא דבליגי בפרק רבי ישמעאל, בעבודת כוכבים עצמה איכא למדמר אסורה מיד, איכא למדמר דשתבד, וכשדבד כולו מודו בכלים כמו אצלנו הסכין, שאינם אסורים עד שיעשו בהם שימוש לעבודת כוכבים. ואם אתה אומר שמדובר בסכין חדשה, אז אין מה לדבר שיהיה בו שום איסור, כי הסכין אינן אסורים עד שיעבדו, עד שישמשו בהן את האליל, את הפסל. אז איך נוכל לדבר על שימוש בסכין של כוכבים, ואמרת שלפעמים מותר לחתוך בה, מה עם השמנונית? הגמרא ממשיכה. איבאי קיימה, אם השאלה היא איך נוכל לשמש בו מים השמנונית, אז תשובה אחת, תפסק בי גבזה לבל כוכבים. הוא השתמש בסכין הזה לשם גבזה. מה זה גבזה? עיצים. לחתוך עיצים לבוא לזרה, ולכן אין שומן, אין שמנונית. הסכין כזה, בסכין כזה דיבר רבא ברבוה, סכין של רבים שכן השתמשו בו אבל לשם עצים, ולכן אין שמנונית. ובית אימה בישנה, לא סכין חדשה, בישנה שלבנה באור. שוב פעם, אם השאלה הייתה בעניין שמנונית, אז הכשירו את הסכין בזה שכנו את הסכין לתוך אש, ואז אין שום יישום משום שמנונית. כעת ממשיכים להלכה השנייה בעניין כשרות סכין. איתמר השוחט בסכין של עובדי כוכבים. עכשיו יש לחלק בין מה שלמדנו מקודם על סכין של עבודת כוכבים, דיינו סכין שהיה מיועד לשימוש עבודה זרה, פה זה סכין של גויים ויש עליו שמנונית. מה, והשמנון כמובן אינה כשרה, מה עושים לגבי בית השחיטה בצוואר, מקום החתך שנחתך על ידי אותו סכין? רב אמר קולף, כלומר קולף בית השחיטה, בגלל שיבלה שמנונית דאיסור. קולף מלשון לקלף, קליפה. דעה שנייה, ורבא בבא חנא אמר מדיח, כלומר מספיק לרחוץ אותו, לא צריכים לקלף. ההדחה יועיל להסיר את השמנונית שנדבק בדופני בית השחיטה, בית הצבא. למה בהקה מפליגי? האם נוכל להסביר את המחלוקת בין רב שמר קולף לרבא שמר מדיח בהסבר הבא? דמוסבה רבא, בית השחיטה צונן. זה צונן, אין בליעה. כידוע, בליעות מתרחשות רק בחום, לא במצב של צונן. ורבא מגדיר אותו רמת חום שיש בבית השחיטה כצונן. ומור סבר, בית השחיטה רותח. לפי רב, רמת חום, אותו טמפרטורה, לפי רב, מוגדר כרותח, ובכן יש בליעה. הגמרא דוחה, לא, זה לא הניתוח. דקולי אלמה, ותשימו לב למבנה פה של הגמרא, יש א' ב', שני לשונות. אנחנו גם משתמשים בפס הכפול להבליט את הביטוי דקולי אלמה, שיש הסכמה בדבר מסוים, ואלמה כן יש מחלוקת, אז הגמרא תסביר בכל שלב. אז לשנה ראשונה, לא, דכולי אלמה בית השחיטה רותח הוא. מה דאמר קולף? שפיר, זה מובן. מה דאמר מדיח? למה זה מספיק? איידי דטרידי סימנים לפוקי דם, לא בא לי. בשעת השחיטה מה קורה? יש זרם חזק של דם שיוצא משם. הזרם שיוצא החוצה מונע מבליעה, בליעה פנימה. איקד ימי דקולי אלמה בית השחיטה צונן. מה דאמר מדיח? שפיר, זה מסתדר לנו. מה דאמר קולף? למה, אם מדבר בצונן, מה יכול לגרום לכך שיש בליעת שמנונית? אגב, דוחק עד הסכין הבלה, מאחר שהסכין נדחק, יש לחץ מסוים, אני לא רוצה להגיד לחץ כבד, כי אחרת זה מכניס אותנו לפסול שחיטה שנקרא דרסה. אבל יש לחץ מהסכין, רשי כותב מימו דוחק עד הסכין שמשף שפו בבשר בדוחק בלעה וכיוון דלו איפסיק עירק הדרשי כעת עובר לרמה של הלכה למעשה מצד רשי אומר שמאחר דלו איפסיק עירק את הגמרא פה מציגה שתי דעות לא מגיע, היא לא מגיעה למסקנה אז רשי אומר ואיסור דאורייתא הוא אנחנו מדברים על איסורים של תורה עבדינן לחומרה אנחנו נפסוק לכיוון החמרה דקיים אדם בשל תורה להוכחה המחמיר ומבחינתנו זה יהיה לקלוף לא מספיק להדיח את בית השחיטה ומקום מקום לכתחילה לא ישחוט השוחק אמר גם זה ניקח בחשבון שלכתחילה לא להשתמש בסכין של עובדי כוכבים כפי שמוכח ומדויק בלשון של גמר השוחק כוונה של מצב של בדיעבד לא כתוב פה שוחטים בסכין של עובדי כוכבים אנחנו ממשיכים בגמרא להלכה שלישית סכין טריפה מה הכוונה? סכין ששחטו בו בהמה שנמצאת טריפה פליגי בא רווח אברבינה איך מכשירים את הסכין הרי הסכין ישמשו בו לדבר האסור טריפה אסור באכילה אז איך מכשירים את הסכין נדבק לסכין הטריפות אולי נבלע בתוך הסכין מה עושים אז חד אמר בחמין חמין כוונה הגעלה כי צריכים לחשוש או לקחת בחשבון שהסכין בלה שמנונית הטריפה וחד אמר בצונן מספיק לוחוץ את הסכין בצונן וילחתה אפילו בצונן ואי איקה בליטה דפרסה למכפרי לא צריך מה זה בליטה דפרסה למכפרי? רשי כותב חתיכת בגד ישנה של וילון שהוא קשה כאילו בד קשה המילה בליטה חתיכה בלויה אז חתיכה בלויה דפרסה פרסה זה כמו וילון מסך וילון מה זה למכפרי? לנקות אותו, לקנחו אז אם יש אני אקיד משהו סתם כמשל לא לקחת את זה כהלכה למעשה אבל יש לנו חומרים כמו סקוטש שמשתמשים בו בהרבה מטבחים אז הוא חומר מין בתחום נגיד הבד הוא קשה זה יועיל ואין צורך אפילו בשימוש במים הגמרא ממשיכה למד אמר בחמין מי טיימה הדעה שאומר שצריכים הגעלה למה? משום דקה בלעה איסורה רשי כותב משום דקה בלעה שמנונית דטריפה אבל הבליית דם זאת אומרת היה זרימה דם גם כן בשעת השחיטה לא חייש שהסכין קשה הוא ואין דם נבלע בו אבל אלא שמנונית שהיא נבלעת בין ברך בין בקשה הגמרא ממשיכה עם שאלה אמרנו כעת שהסכין בלע איסורה ואיזו איסורה? כי להשתמש בסכין לשחוט בהמה שמתברר כטריפה וצריכים לפי הדעה הזאת צריכים אפילו להגעיל את הסכין זה הגמרא שואלת דהתרה דהיינו סכין ששחטו בו בהמה כשרה נמי בלעה עבר מן החי כשלקח את הסכין לשחוט בהמה כשרה עד לפני גמר השחיטה אנחנו אומרים בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת איזו חזקת איסור? היא אסורה משום עבר מן החי זאת אומרת אסור לגשת לבהמה ולחתוך ממנו מבהמה החיה עבר אז כשאתה שוחט אתה חותך את הצוואר של בהמה שהיא עודה בחיים אז הסכין בולעת איבר מן החי, שמנונית של איבר מן החי. רשי כותב, דהתרה נמי כי שחית בה בהמה כשרה, ניבאי הגעלה, פה נצטרך הגעלה, דה בעלה שמנונית איבר מן החי קודם גמר שחיתה. טוב, אז הגמרא נותנת תשובה. אימת בעלה, באיזה שלב ניתן בכלל להזכיר בליעת סכין? לכי חיימה, לשון חום, שזה מגיע לרמה מסוימת של חום. אמרנו מקודם שאם אין חום אין בליעה, חוץ מדוחק עד הסכין, אבל אנחנו לא נתייחס לזה עכשיו. אז מתי יש בליעה? כשזה מתחמם. אימת כחיימה, מתי האזור מתחמם? לכי גמרה שחיטה. זה קורה רק אחר גמר השחיטה. האיש אתה, ברגע שאתה מגיע לגמר שחיטה, התרה אבה, זה כבר לא עבר מן החי, אז הסכין אינה בעייתית. לפני שנתקדם, נתייחס לסימונים. יש לנו משולשים והערה בצד, הכותרת נושא סלש מבנה. המשולשים מבליטים מימרות של רבי יהודה. עצות טובות למנוע בלבול בסכינים ודליים. עכשיו אני יודע שאין לזה שום משמעות עדיין, אבל בתור כותרת זה יספיק לנו. אנחנו נדבר על ריבוי, כלומר יותר מאחד, ריבוי סכינים וריבוי דליים. חלק מהסכינים הם קשרים, חלק לא, וכן בעניין הדליים. אמר רב יהודה, אמר רב, הטבח צריך שלושה סכינים, אחת ששוחט בו, והסכין הזה הוא יהיה חלק בלי שום פגימות בו, ואחד סכין נוסף שמחתך בבשר, ואחד שמחתך בחלבים, חלב שאזורים שונים בתוך בטן הבהמה, שאזורים שעשויים באכילה גם בבהמה כשרה לגמרי, והאזורים האלו הם, החומר שם נקרא חלב. וצריכים, כשמנתחים את הבהמה לנתחי בשר, צריכים גם לדעת שיש לחתוך ולזרוק, או להשתמש לא באכילה ושימושים אחרים, בחלב. אז איך מורידים את החלב? עם סכין. אז עם סכין בשביל הורדת החלב. שואל תגמר בלית כאן לחדה, למה שלא יקבעו סכין אחד לחלב ולבשר, ולכתוך בבשר ועד לכתוך בחלבים? ואם תשמור על סדר החתיכה, אז אין שום בעיה. קודם אתה גומר חתיכת הבשר, ורק אחר כך משתמש בסכין לעניין החלב. למה צריכים דווקא שניים, אחד לחלב אחד לחתיכת הבשר? אנחנו מדברים כעת על הסכין, סכין לשחיטה, זה ברור שצריכים משהו מיוחד לשחיטה, כי צריכים לשמור טוב טוב מפגימות. אבל למה צריכים שלושה סכינים? לא מספיק סכין אחד נוסף לבשר ולחלב? ואם שומרים על סדר, הסדר הזה, אז אין שום בעיה. קודם גמרת עם חתיכת הבשר לנתחים ומה שאתה צריך, רק אחר כך נוגע בחלב. הגמרא עונה, למה בכל זאת מקפידים על שני סכינים? גזירה שמה יחתוך חלבים ואחר כך בשר. אם אנחנו נסתמך על סכין אחד ותבקש מאדם לשמוע סדר, הוא גם יכול לבוא להפוך את הסדר. ואז אם הוא הופך את הסדר, מה קורה? הוא קודם חוטא חלבים, חלב הרי הוא אסור, ושמנונית החלב נדבק לסכין, אתה ממשיך לחתוך בשר שמיועד לאכילה, אז הנה בעיה. שורת הגמרא, בסדר, אז יש לנו מה? שני סכינים, אחד לבשר ואחד לחלבים, השתנה ממחלף לי, הוא יכול להתבלבל. הסכין שהיה מיועד לבשר, הוא יחשוב שזה לחלב, וכן ההפך, הסכין של החלב יחשוב שזה של בשר, ואם הוא ישתמש בו, אז הנה הוא, הוא פוסל, הוא מטריף את, ה, את הבשר. הגמרא עונה, כיוון דעצריכינו תרי, מאחר שאנחנו מחייבים אותו שיהיו לו שני סכינים, אחד לבשר ואחד לחלב, אית להכירה, הוא יכיר איזה לזה ואיזה לזה, רש"י כותב עושה בו בסימן, ובזה ימנע החלופי. ויאמר רב יהודה מרב, הטבח צריך שני כלים של מים, אחד שמדיח בו בשר ואחד שמדיח בו חלבים. ושואת אומר, ונתקן לחדה ונדיח בו בשר ונדיח בו חלבים, תומר למה שאמרנו מכל המניין הסכינים, למה לא מספיק דלי אחד, קודם תסיים הדחת הבשר ואז תשתמש באותו כלי, אותו דלי לשם הדחת החלבים, ואין בעיה. הגמרא עונה, גזירה שמידיח חלבים אחר כך בשר, שאם הוא יהפוך את הסדר ככה, אז יש לנו דלי שמלא שמנונית מהחלבים ואחר כך תכניס אותו דלי בשר, אז הנה יש בעיה. אז מה הפתרון? שני דליים נפרדים. שואל דוגמה, השתנמי מחליף לי, הוא יתבלבל, הוא ישתמש בדלי שעד עכשיו ישתמש בו לחלבים, ישים שם בשר בחושבו שזה הדלי המיועד לבשר. הגמרא עונה, כמו שאמרנו מקודם, כיוון דעת צריכים להתארתי, מאחר שאנחנו מחייבים אותו בשני כלים, אית להכירה, הוא יעשה סימן לכלים האלו, ולא יתבלבל. אמר המאמר משמי דרב פאפה. אנחנו נדבר כעת במה שכתבנו בצד, הנחת חלב על גבי בשר, נגיד חתיכת או נתח של חלב, והאם ניתן להניח אותו על נתח בשר. אז המאמר אומר משמי דרב פאפה, לא לסחוף איניש כפלי עילוי בשרה, תדאיב תאובה ובלה בשרה. לא להניח כפלי, ורשי על זה כותב, לא לסחופי נשקף לי, כל הכסלים שחלב הכליות דבוק שם, לא יהיה כופה אותם, אותם כסלים, על גבי בשר, אגבי בשר אחר, שהחלב מוטל על הבשר, או מתחמם וזב על הבשר. נמשיך בגמרא. איהכי, אם אתה חושש מפני זיבת החלב על הבשר, לכן יש להקפיד לא להניח הכפלי על הבשר, יחי כי טריצי נמי דייב תאובה ובלה בישרה. מה זה כי טריצי נמי? רש"י אומר כי טריצי נמי כשאין מונחים על הדף, כדלקן, החלב למעלה, היי בלי הבלי כפלי גופיו מחלב הדבוק בהן. הסברנו מקודם שהכפלי אלו הכסלים, שזה זה אזורי בשר שחלב הכליות דבוק שם. אז יש חלב שדבוק לכסלים, אז למה צריכים להרחיק לכת לומר ולהזהיר נגד הנחת הכפלי על נתחי בשר אחר? קח את הכפלי עצמם, שמה מחובר לכפלי האלו? החלב מחובר לו. זה הכוונה כתריצי, במצבו הטבעי. למה אתה לא חושש? זה הגמר שואלת. דייב תאובה, תאובה, החלב יזוב, הוא בא לה, בשר ובשר יבלע את החלב. הגמר עונה שאם מדובר בקטע המקורי שבו נמצא אכילף, נתח בשר שבטבע בטבעו החילף נמצא מחובר לאותם נתחים, כפלי. למה אין בזה בעיה? הגמרא עונה, קרמה מפסיק מיטתאי, קרום, זה הקרם, הקרום מפסיק בין החלב לבשר. ורשי כותב שלוש שורות מהסוף, מפסיק בין חלב לבשר, והוא זה הקרום, הקרום מפסיק, והוא אותו קרום שאנו נוטלים מן הכסלים שקוראים פלנקס, וערב וחזק הוא, לכך אסור שחלב נבלע בו. זה הקרום, אבל אין נבלע כל כך שזב לבשר שתחתיו. אז אנחנו מתייחסים כעת לכפלי, בו יש חלב, בין החלב לבשר שבו מחובר החלב, אז בין החלב והבשר יש קרום, והקרום עצמו יבלע חלב, אבל הקרום לא ייתן לחלב לעבור לנתח בשר עצמו, לכפלי עצמו. נחזור לגמרא. הגמרא, כפי קראנו כבר ברשי, קרמה מפסיק מיטתאי. יש, אם שואלים למה הכפלי עצמם מותרים למרות שדבוק בהם החלב, התשובה היא שיש קרום שמפסיק מתחת לחלב לשאר הבשר. שואלת הגמרא, יחי, אנחנו ממשיכים לדף ת' עמוד א', היא הכי שאנחנו סומכים על הקרום הזה, מילה אינמי קרמה איקה, למה לא יכול לסחוף, להניח החלף על הבשר? אנחנו פתחנו את הקטע האחרון בגמרה, דברי המימר משמד הרב פאפה, שלא לסחוף, אם יש כפלי אילוי בשר, למה לא? אם אני שם חלבים על הבשר, יש לנו הקרום שיפסיק, אז למה אמרנו לא לסחוף? הגמרא עונה, הייתי דממשמשה ידה דטבחה מפתת, אותו קרום שרצינו לסמוך עליו הוא כבר לא קיים, כי הטבח הוא ממשמש שם, הוא מחזיק, הוא אוחז את הבשר שם, וזה גורם לסילוק הקרום. ואמר רב יהודה, אמר רב, תלמיד חכם צריך ללמוד שלושה דברים, ואנחנו נעצור פה להשאיר את עצמנו קצת במתח, לראות מהם השלושה דברים, ובעזרת השם פעם הבאה אנחנו גם נראה המשך הסדרה של אותם מימור, של מימור של רבי יהודה. עד כאן שיעורנו להיום.